בשביל הזוגיות. נוגה ואריאל תמיר מארחים ומדברים על מין טימיות. מיניות וזוגיות בגובה העיניים.
מה שלומך?
בסדר, אני שמחה שוב ככה להיפגש איתך.
כן, אני יודע, גם קצת מופיע, יש פה איזה הפרעות של התחברויות ברמה הזוגית, אבל זה תכף.
אה, באמת? מה אתה אומר? יש לך הפרעות?
לי תמיד היו, כן.
לא שמתי לב.
אוקיי.
יש לנו אורח מאוד מכובד, אנחנו מאוד שמחים לארח היום את גדעון פיין. אנחנו תכף נגדיר בככה בדיוק, אבל רגע בוא נגיד לו שלום.
שלום וברכה. נעים מאוד, שמח מאוד להיות כאן.
יופי.
מה הנושא אריאל?
אנחנו הולכים לדבר על מושג שנקרא ROCD, אבל אנחנו נשאל את גדעון ברמת פירוט יותר, בוא נשמע קצת קודם.
מי זה גדעון פיין? זה לא ככה הולך. אז גדעון פיין, הזמנו אותך אחרי שנחשפנו ולמדנו ממך, אתה פסיכולוג, מנהל ומייסד מכון OCD קליניק, מעביר הרצאות וקורסים, כפי שאמרנו, גם למדנו לאנשי מקצוע לקהל הרחב בתחום של הפרעות ה-OCD, שככה על פניו הוא שם מצד אחד גנרי ומאוד פופולרי, אבל אנחנו היום נפרק אותו ונבין אותו בהקשר של זוגיות ומיניות. הוא בעל ניסיון רב בטיפול בהפרעות על ספקטרום הטורדני כפייתי. כבר מזה נהיה לי טרדה כלשהי.
אז זה מטריד, אין ספק.
אז בוא, מכיוון שאנחנו, רוב השומעים שלנו הם זוגות שהמושגים הם מושגים זרים להם, OCD זה מושג שבאמת הוא רץ היום, וכל אחד הוא הפך להיות מעין חצי כללה כזאת, שכן יש לי, יש לך OCD, אין לך OCD, מושג.
או זה ה-OCD שלי, תתעלמו מזה.
כן, כן.
שזה דווקא נחמד.
אוקיי.
אז בוא נכניס את זה, קודם כל למסגרת, ומה זה OCD בכלל, מכאן מה זה ROCD?
אוקיי, אז קודם כל אני אדבר כמה מילים על OCD בכלליות. אז באמת הרבה מכירים OCD במובן הפופולרי שלו. כן, מישהו, מה שנקרא, פריק ניקיון, חייב את הסדר שלו, את השליטה שלו, את הסימטריה, חייב לדעת דברים ב-100%, כל מיני דברים כאלו. ובאמת הרבה פעמים לוקחים את זה כנגיד מישהו קצת מפריע לו, זה משהו לא סימטרי, אומר זה ה-OCD שתתעלמו. אבל יש בזה בעיה גדולה מאוד בשימוש הזה, האמת, במילה OCD. כי OCD, כאשר זה באמת עם ה-D בסוף, שזה דיסאורדר, זה דבר שממש ממש לא אגבי, או זה ה-OCD שלי. אדם שסובל מ-OCD, סובל, סובל מאוד. זו הפרעה נפשית לכל דבר ועניין. זה בדיוק כמו היה להגיד, זה הדיכאון שלי, אוקיי? או אני בדיקי. אדם שאומר, אני קצת בדיקי, אני בדאון, זה לא אומר שהוא בדיכאון. דיכאון קליני זו מחלה, כמו ש-OCD זה מחלה. בכלל, בצורה כללית, בהפרעות נפשיות, כל הפרעה נפשית היא הקצנה של תופעה נורמלית. היא עצבות או דכדוך דבר נורמלי, ואפילו חשוב. כשזה מגיע לקיצוניות, זה דיכאון קליני, אותו דבר גם בחרדה, ואותו דבר גם ב-OCD. הצורך בסדר, בשליטה, בניקיון, בוודאות, בשלמות, זה בביטחון, זה צורך חשוב בבן אדם, באנושות. אבל מה קורה כאשר זה מגיע בצורה קיצונית? ואז מגיע בצורה של הפרעה, ואז זה סבל נורא. ואנשים OCD זה אנשים שאם הם לא מגיעים לטיפול, יכולים לסבול מזה, ולצערי הרבה מאוד סובים מזה שנים, בלי שמזהים את ההפרעה. עכשיו, לפני שאני אסביר גם למה זה קורה שלא מזהים את ההפרעה, וזה יביא אותי גם ל-ROCD שאנחנו רוצים לדבר פה, אני אסביר כמה מילים על עצם ההפרעה. זאת אומרת, OCD זה Obsessive Compulsive Disorder, בעברית הפרעה טורדנית כפייתית. וכשמה קני, יש בה שני מרכיבים, תמיד. לפעמים מדברים על זה שיש דבר שנקרא פיור אור, או רק אובססיות. זה לא נכון. כי גם במקרים של OCD שכביכול יש רק מחשבות ואין תקסים מעשיים, תמיד יהיה איזשהו מרחב של כפייתיות במרחב המחשבתי. זאת אומרת, אם אדם יש לו איזה ספק מסוים, והספק לא חייב להיות האם נעלתי את הדלת, או האם הידיים שנקיות, או האם לצדדים לא יצאתי ידי חובת קריאת שמע, או לא משנה מה, הספק יכול להיות בכל דבר שבעולם. יכול להיות HOCD, מה שנקרא Homosexual OCD, אדם מסתפק האם הוא נמשך לגברים או לנשים, ונכנס לספק תורדני, ולא דווקא יש לו תקסים שהוא עושה כדי להרגיע, אלא יכול שבראש הוא כל הזמן אומר לעצמו, לא, אני משך אנשים, לא, זה בסדר, נשאר אנשים, הייתה לי חברה, וזה, רגע, אבל אולי ככה וככה. ואז יש אובססיות וקומפולסיות, וזה יכול להיות על כל נושא שבעולם, מחשבות תורדניות, שאלות, ספקות, ואז מגיע איזשהו ניסיון של פתרון, הרגעה, אישור, איזשהו קטרזיס שייתן לך תחושה של, אוקיי, יהיה בסדר, יהיה בסדר. זה הדינמיקה של ה-OCD.
זאת אומרת, יש משהו שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב, ויש כל הזמן ניסיון, שזה הקומפלסיות, לעצור אותו.
נכון, זה הקומפולסיה, הכפייתיות, בדיוק, זה ניסיון לקבל אישור, סוג של וי כזה, שנותן לך את התחושה שהבעיה נפטרה. עכשיו, במצב טבעי ורגיל, כשאין את ה-OCD, בדרך כלל אנשים מצליחים על ידי, או לפעמים על ידי התעלמות משאלה או ספק, או על ידי איזושהי אמירה פשוטה שזה בסדר, יהיה בסדר, מקבלים את הוי הפנימי הזה במוח, את תחושת האישור הזאת, וממשיכים הלאה. ב-OCD, תחושת האישור לא מצליחה להגיע. היא כאילו כתובה על המים, אבי כתוב על מים ונמחק מיד. ואז יש ניסיון כל הזמן, מה שנקרא, להביא את הוי.
כלומר, משהו במערכת לא נותן בסוף את הסגירה הזאת, האישור הזה. וזה מקרב אותי לשאלה נוספת שככה נבע מהדברים שלך, ושוב, בשביל שנבהיר את התמונה, את אומר לכולנו יש איזה התנהגויות או מחשבות שחוזרות על עצמם, אני שואלת האם בשלב מסוים אנחנו יכולים חלקנו, בתנאים כאלו או אחרים, לחלות או לקבל את ההפרעה הזו הנפשית?
זאת שאלה מעולה, והאמת, את בדיוק שואלתי משהו שאני מתעסק בו בזמן האחרון הרבה, ואפילו זה מעניין כי התוודעתי לאחרונה לעניין שלפעמים כל מיני מצבים, כמו נגיד מישהו שעובר פוליגרף, ולפעמים הפוליגרף יכול לערער מאוד את תחושת הביטחון הפנימי, ולגרום להתפרצות במצבים מסוימים של OCD, זה מטורף. כי בעצם זה מצבים שאדם נמצא בסיטואציות לא טבעיות, של שבודקים את יכולת הוודאות שלו בדברים פשוטים. איפה זה עוד יכול לבוא לידי ביטוי? וזה קשור ל-ROCD. כשמגיעים לנקודות חיים שיש שם ערעור חזק מאוד של התפיסות הרגילות, ויש שם, אתה עומד מול קבלת החלטות מאוד גורלית. אחת מהן זה זוגיות. ובהחלט אני רואה שאנשים לפעמים שמגיעים לקשר הזוגי, ומגיעים לשאלות לגבי ההמשך שלו והמיסוד שלו, עלול להתפרץ מה שנקרא דמוי OCD, סימפטומים, שאם לא מטפלים בהם, עלולים גם להגיע לפתולוגיה של מה.
אז זאת אומרת, איך זה נראה, זוג שאתה יודע, יש לנו, לכולנו יש שאלות, האם זאת הבת זוג בשבילי, אחרי 10 שנים היא עדיין את התשובה בשבילי,
36, בואו נדעיין. ואנחנו,
כן. הפודקאסט בעיקרון המאזינים שלו זה זוגות שבאמת מעניין את הנושאים של זוגיות ומיניות שנדבר עליהם בפרק הזה. איך זה נראה בשטח עצמו ואיך אני יודע שאין לי אירורים שהם אירורים שקיימים אצל כולנו ויש פה משהו שהופך להיות ברמה האחרונית?
כן, אז השאלה היא כזאת בעצם, והשאלה גם מקבלת יותר תוקף בדבר של ROCD, הראשי תיבות ROCD, לא אמרנו, זה relationship OCD. זאת אומרת, OCD שבא על מערכות יחסים. אגב, במובן הרחב שלו, זה לאו דווקא על מערכות יחסים זוגיות. יכול להיות relationship OCD גם של המטפל כלפי המטפל, המטופל כלפי המטפל שלו. הוא בספקות, האם המטפל, זה המטפל הנכון בשבילו או לא.
זה גם כל מקום שאני בתיקוף עם מישהו אחר.
אבל אנחנו לא רוצים להתרכז, אני כן,
זה מעניין, זה מגרד, זה מסקרן, אבל טוב שאתה סוגר אותנו. אז relationship OCD, בעצם מה שקורה שם זה ששאלות מסוימות שיש אצל כל אחד, התחלתי להגיד, כאן הזכרתי, התחלתי להגיד בעצם הקושי הגדול ב-ROCD לעומת OCD אחר לזהות את הפתולוגיה הוא גדול בהרבה מ-OCD אחר, כי אנשים רגילים לראות OCD בצורה של כל מיני התנהגויות לא נורמטיביות, שטיפות ידיים 100 פעמים, מקלחות ארוכות, בדיקה דלתות, כל מיני דברים, שאלות אינסופיות, בדיקות ובדיקות, וב-ROCD, א', השאלות הנשאלות, הן נראות הרבה יותר נורמטיביות, כי מי לא שואל שאלות על הקשר הזוגי? וזה בדרך כלל גם לא בא לידי ביטוי באיזושהי התנהגויות חיצוניות מוזרות, וזה מאוד לגיטימי להסתפק על זה. ולכן באמת אני חושב שעשו חסד גדול, אגב אני אגיד לזכותם של דוקטור דני דרבי ופרופסור גיא דורון, שבעצם זוג חוקרים ישראלים וקלינאים, שאני מכיר אותם ממערכת פועלם, שהם בעצם טבעו את המושג ROCD. זה לא ש-ROCD זה הפרעה שונה מ-OCD, זה OCD, אבל עצם המילה הזאת נותנת לנו הבנה שיש פה מה שצריך לשים לב אליו שהוא שונה מהשאר. ויותר הילייט על זה. לפני 15 שנה אני זוכר, אף אחד לא הבין מה מדובר. כאילו שהייתי מדבר עם מטפלים, ואומר להם, כן, ספקות בקשר זוגי, OCD על הקשר הזוגי, היום אומרים לי, על מה אתה מדבר? מה זאת אומרת? מה זה OCD על הקשר הזוגי? אין OCD בקשר הזוגי. ודווקא ההבנה הזאת, ההגדרה הזאת, ROCD נתן לנו הרבה יותר הבנה והמשגה.
אתה אומר שזה בעצם יצירה ישראלית, או הבנה ישראלית, או הצוויה.
נכון, נכון. ההגדרה, ROCD היה מאות בשנים. ההגדרה, המילה ROCD, כאילו OCD מסוים, זה הפנתה ישראלית לגמרי.
אולי יהודית.
זה אופציה יהודית, אבל איך אנחנו מזהים את זה? איך אנחנו מזהים שיש פה משהו שמעבר לאירועים הרגילים?
בדיוק, בדיוק. אז זה מה שמביא אותי להסבר הזה. אז בגלל שלכולם יש ספקות ושאלות, צריכים להבין מה מיוחד ומה מאפיין הפרעה. ובעצם יש לנו כמה דברים. הדבר הראשון זה האינטנסיביות של המחשבות והתדירות שלהם. כל אחד יש מחשבות, אבל היכולת לשים מחשבה בצד ולהמשיך הלאה, זה יכולת טבעית שיש במצב נורמלי. אוקיי, יש שאלה, יש ספק, אוקיי, אני עכשיו בעבודה, אני שם את זה בצד, אני אחזור הביתה, אני אראה את אשתי או אני אראה את בעלי או את החבר או את חברה שלי, ואני אתחיל שוב להסתפק קצת, ואז אני אראה את תוכנית טלוויזיה ואני אשכח מזה. זאת אומרת, המוח יכול לשים דברים בצד, אני קורא לזה כמו יש יכולת למוח, אני קורא לזה דואר זבל, כמו בג'ימייל, יש גם מוח יכולת להגיד, אוקיי, זה עכשיו מחשבת זבל, אני לא צריך להתעסק עם זה עכשיו, אני שם את זה בצד. ועכשיו, ואתה אומר לפעמים, רגע, זה לא מחשבת זבל, זה מחשבה חשובה. אומר, אין בעיה. סוף שבוע אני אשב עם עצמי, עם הפסיכולוג שלי, עם החבר שלי, עם החברה שלי, ואני אדון בזה, אבל אני יכול לעשות אינהיביציה, עיכוב של השאלה, בלי שאני מרגיש דחף חזק מאוד לפתור כאן ועכשיו, וכל עוד אני לא פותר, אני מרגיש רע, אני מרגיש בחרדה, מרגיש בתרדה, ולפעמים מרגיש אף בדיכאון.
Okay.
זה כאילו, תחשבו על זה שזה בעצם כמו אדם שנגע בלכלוך, אז כל אחד יכול להפריע לו שהוא נוגע בלכלוך, אז יש כאלה שינקו מיד, יש כאלה שגידו, אוקיי, זה לא כזה לכלוך משמעותי, אני אמשיך. אבל אדם ב-OCD שנוגע בלכלוך, הוא מרגיש שכל עוד הוא לא שוטף אותו, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא מנטרל, הוא בחרדה, אני חייב לנקות את זה. אותו דבר גם כאן, התדירות, האינטנסיביות והעוצמה של המחשבה, עוצמת החרדה והמצוקה של המחשבה, יוצרות מצב שהאדם עסוק בזה בצורה מאוד משמעותית. אם בהגדרות האופרציונליות, אנחנו מדברים על, 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 על לפחות שעה ביום, שזה OCD קל. אבל רוב ה-OCD שפוגשים, אנחנו מוצאים את זה, יכול להיות 24-7 חוץ מה שאדם ישן, וגם לפעמים בשינה שלו מתעורר עם מחשבות כאלו.
לא פשוט.
וזה תופס אותו
כל
לא פשוט בכלל. ואני אוסיף עוד דבר אחד, שלא רק שלא פשוט, כי גם העוצמה של המחשבות היא גם שונה. הסבל, רמת הסבל המצוקה. דבר ראשון שקל,
איך זה נראה כלפי בן הזוג? זאת אומרת, ברמת היחס, ברמת ההתנהגות השוטפת, היומיומית, האם יש איזה סימנים חיצוניים שאני יכול להציג עליהם?
בהחלט. בהחלט. בואו נעשה שנייה רגע הדמיה. נדגים את זה בצורה שאם OCD ככה הקלאסי, יש לנו ידיים, שזה הנושא של ה-OCD, והן מתלכלכות, זה האובייקט כאילו הידיים, ואני מנסה לנקות את האובייקט הזה מהלכלוך, מנקה, 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 מנקה אותו, עד שאני מרגיש שהוא נקי ב-100%, וגם אז מן הסתם עוד שנייה אחת, שוב הוא התלכלך. פה ב-ROCD, בן או בת הזוג, הם הידיים.
Okay.
או אפשר גם להגיד, הקשר, האם הוא טוב או לא, הוא הידיים. ואז כל דבר שמפריע פתאום בבן או בת הזוג, הוא פתאום היה נראה לי לא יפה, היא נראתה לי לא יפה, פתאום אני מרגיש רגע, פתאום איזו דחייה, אני פתאום, רגע, היא אמרה משהו, למה היא אמרה את זה ככה? היא אמרה את זה בצורה קצת וולגרית, מה, היא לא עדינה מספיק? וכל מה שאתם יכולים להדעות על דעתכם, שיכול להפריע בבן או בת הזוג, הוא הופך להיות הלכלוכים, ואז היא מתלכלכת, והאדם מרגיש שהוא חייב, so called, לנקות אותה או אותו, מאותו לכלוך שמאיים על הקשר הזוגי שלהם. ואז, מה שקורה, שהמון פעמים זה בא לידי ביטוי כלפי בן או בת הזוג, א', בשאלות, בבירורים, בביקורות, בבחינה אינסופית של בן או בת הזוג, בניסיונות להתאים את בן או בת הזוג, כדי שלא יעשה דברים שמדליקים לבן אדם שסובל את ה-OCD, ושיתאים את עצמו לאיך שהבן אדם ה-OCD רוצה שבן או בת הזוג יהיו. הוא בעצם רואה את בן או בת הזוג כאובייקט ולא כסובייקט. Okay.
עכשיו בוא רגע נעצור כאן.
אוקיי.
Okay. לא כי התחלתי להיות מוטרדת, אלא כי מה שתיארת, הוא השכם והערב נמצא פה בקליניקה. כל זוג שמגיע, מוטרד ממשהו שהבן זוג אחר עושה, ונוצרת הלולאה האינסופית הזאת, שדבר משפיע לדבר, של שרשרת תגובות, שהיא הרבה פעמים נראית מאוד אובססיבית, ומאוד דורשת, אז בוא נצא מזה על ידי התנהגות כזו וכזו, ולא הגיעה ההתנהגות הזו, סימן שזה כך וכך, וכאילו, זאת אומרת, זה מאוד שכיח מה שתיארת. עכשיו, אני אוסיף את מה שלמדתי, הרגע שאתה שואל, כמה זה מציק וכמה זה מעסיק, וגם זה מאוד שכיח, כי בגלל זה הם הגיעו לטיפול. אז איך נדע מתי זה כבר בגבול שבאמת נדרשת הפנייה לטיפול נוסף?
אז אני אגיד דבר כזה, יש מבחן, אני קורא לזה הבור ללא תחתית. בדרך כלל ב-OCD, הבור ללא תחתית. בטיפול זוגי, כאשר באמת יש דברים שמפריעים אחד אצל השני, מצליחים בסופו של דבר להגיע לאיזשהו הסדר, לאיזשהו דינמיקה שמביאה, שכל אחד בא אחד לקראת השני, שמספק אישור לשני שהוא מקבל את זה. לפעמים זה תהליך ארוך, לפעמים זה ויתורים, וזה כואב, אבל מצליחים להתקדם. הרבה פעמים באים אליי מטפלים זוגיים ואומרים לי, תקשיב, אני מטפל כבר בזוג כבר זה שנתיים ולא מתקדם. ואחרי ששמעו את ההרצאה שלי, באים ואומרים, רגע, עכשיו נפל לי הסימון, אולי הסיפור פה בכלל לא זוגי, אלא אישי של ROCD של אחד מבני הזוג. וכמו שאני רוצה לומר, ROCD זה לא הפרעה זוגית. יכול להיות זוג שאין להם באמת שום בעיה זוגית אמיתית.
Okay.
יש פה זוג שללא ה-OCD, זוג יוניים.
Okay.
אבל ה-OCD יוצר מציאות שדברים שיכולים להיות במצב רגיל, בכלל לא מפריעים ולא אמורים להפריע, הופכים להיות כל כך מטרידים. היום מי שהייתה אצלי ממש לפני שעתיים, אומרת לי, מה שבמבוכה, אומרת לי, מה שבעיקר מטריד אותי, ואני לא יכולה להפסיק, זה האף של בעלי. אני לא יכולה להפסיק לחשוב על האף שלו. זה משגע אותי. אני כל היום חושבת על האף שלו, כל היום אני רואה אפים מהלכים על שתיים, אני משווה את האפים שלו לאפים של, של גברים אחרים. אני לא רואה גברים בכלל, אני רואה אפים מהלכים על שתיים. כל המציאות מתמקדת בתוך הנושא הכפייתי, האובססיבי.
אנחנו יודעים על מספרים, זאת אומרת, סטטיסטיקות, כמה זה נפוץ היום? התופעה של ROCD?
לא, לא, האמת שלא. לא ידוע לי על מחקרים שחקרו סטטיסטיקה ושכיחות של זה באוכלוסייה, בלי קשר ל-OCD כללי. זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה בהבחנה, א', שהיא לא הבחנה DSM-ית, זאת אומרת, זה לא הבחנה...
נבהיר מה זה DSM ברשותך?
DSM זה התנך הפסיכיאטרי, הסיווג הפסיכיאטרי, אין הפרעה שנקראת ROCD, ולכן גם ההגדרות המדויקות של ההפרעה הן בעייתיות, ומילא קשה מאוד עכשיו לבוא ולמדוד את זה על ידי שאלונים, ולהגיד מאיזה רמה זה הפרעה, ולעשות סטטיסטיקות.
אוקיי.
לכן לא, אין מחקרים כאלה. אני יכול להגיד שאני חושב שיש את זה לא מעט,
כן.
אפילו הרבה יותר ממה שחושבים, ואני חושב שמשהו מיוחד ב-ROCD, בשונה מהרבה צורות אחרות של ה-OCD, okay. שיש ROCD ממש ROCD, אבל יש מרחבים לא קטנים שנמצאים, אני אקרא לזה, באזור המסוכן, באזור הבעייתי של ה-ROC, בלי ה-D, שאם לא עובדים נכון, זה עלול ללכת ולהחמיר לכיוון של D. וזה קריאת השכמה להרבה מטפלים ומטפלות, בין אם פרטניים אישיים, בין אם זוגיים, לשים לב לזה, ופה אני אגיד את הדבר הכי חשוב. אם מטפלים ב-ROCD, בכלים של טיפול זוגי או פרטני רגיל, רוב הסיכויים שפוגעים יותר משל ה-OCD.
אז בוא נדבר על הטיפול.
ולמה?
בוא...
אוקיי.
יש מקום להסביר את מה...
אוקיי.
בדרך הזו אתה רצית להסביר, שבעצם אתה אומר שככל ש... חוקרים ומעמיקים, מה בדיוק קורה ומה הנולאות האלה, בעצם כן. מקבעים ומשכללים את האובססיה,
לזה התכוונת? בדיוק, בדיוק. זה כמו שיבוא מטפל למישהו ששוטף ידיים, ויתחיל לחקור איתו את כל צורות שהחיידקים יכולים להישאר על הידיים, ובין הציפורניים, ואיזה סבונים כדאי להשתמש, ואולי בסבון העל סבון או אנטי-בקטריאלי, הוא יגמור אותו. ה-OCD שלו יחגוג פי 10.
אז מה רמת הטיפול שניתן היום לקבל? קודם כל נבהיר שצריך לפנות לאנשים שבאמת מתמחים בתחום הזה. זאת אומרת, לא כל מטפל ולא כל איש טיפול הוא הדמות המקצועית הרלוונטית.
כאשר מוחלט, כאשר יש חשש או אי בהירות האם זה ה-OCD, או רק התנהגות
נורמטיבית אחרת. אז מה הכלים היום שיש לטיפול?
נכון. אז לא כל אני אגיד רק כמה מילים על הפנייה לקלינאי נכון, וזה באמת, זה לא קל, צריך למצוא את המטפלים שמתמחים בתחום הזה, מכירים אותו היטב, כי באמת ההבחנה היא דקה. והרבה פעמים אחרי הבחנה אפשר להמשיך טיפול, אפשר להמשיך את הטיפול, אבל ההבחנה היא הנקודה החשובה פה. כי ברגע שההבחנה היא של ROCD, כל הטיפול משתנה בצורה דרמטית.
אוקיי.
כי אם לפני ההבחנה אנחנו הולכים על חקירה זוגית, להבין מה מפריע פה בזוגיות ולתת כלים של פתרון וודאות ועוגנים.
עוגנים ואישור, כמו שאמרת.
בדיוק, עוגנים, אני משתמש מילה עוגן, כי הרבה פעמים בקשר זוגי אנחנו רוצים, אומרים, תזכר בעוגן שאתה אוהב אותה בזה וזה, ותחזיק את העוגן הזה. עכשיו, אם אני נותן למישהו עם OCD עוגן כזה, נתתי לו קומפולסיה, אני בעצם לוקח לו את הידיים ושוטף להם אותם, נתתי לו סבון, בוא, קח קילו סבון, אין בעיה, זה מה שאני עושה, שאני נותן לו עוגן. כי הבעיה היא לא בעוגן, יש לו עוגנים, הוא לא מצליח להרגיש את העוגן. והוא מנסה כל מיני להשיג אותו, וככל שהוא מנסה להשיג אותו יותר ויותר, כך מתרחק את היכולת הטבעית שלו להרגיש את העוגן.
אוקיי. Okay.
עכשיו, ולכן העבודה והטיפול בסופו של דבר, ובתחילתו של עניין, זה ממש טיפול ב-OCD, אלא צריך אדפטציות למצב הזוגי. טיפול ב-OCD, הכוונה, CBT של חשיפה ומניעת תגובה.
CBT, לא אנחנו מדברים על טיפול
קוגניטיבי התנהגותי, כן. בדיוק, שלא בסוג הקוגניטיבי של הטיפול, זאת אומרת, לא בקטע של בוא נשנה עיוותי חשיבה, כי זה לא העניין, גם בשינוי עיוותי חשיבה, בתרגילים קוגניטיביים, של ניסיון להסביר למה המחשבות הן לא נכונות, אנחנו גם נותנים עוגנים, גם נותנים הסברים ונותנים קומפולסיות. Okay. אלא, זה עבודה שנקראת ERP, באנגלית Exposure and Response Prevention, בעברית חשיפה ומניעת תגובה, שבעצם בנויה בצורה הדרגתית, המטרה היא ליצור יכולת אצל הבן אדם לשאת את תחושת אי-הוודאות, הספק, החרדה, הכאב, לתת לזה את הזמן ולגלות לאט לאט את היכולת המוחית הטבעית להמשיך הלאה בלי הפתרון. וזה קשה. והעבודה של החשיפה ומניעת תגובה היא כמו שאם אנחנו לוקחים אדם עם לכלוך, אומרים לו לאט לאט, בוא עכשיו אולי תיגע במשהו מלוכלך, לא משהו מלוכלך מסוכן כמובן, משהו מלוכלך קצת, ועכשיו תנסה להתאפק ולא לשטוף ידיים, וגם לא להגיד לעצמך בראש, זה בסדר, זה לא מלוכלך, גדעון אמר לי לעשות את זה, אז זה בסדר? לא. תישאר עם באמת הספק והפחד שאולי אתה מלוכלך. כן. תישאר עם זה. ולאט לאט לפתח יכולת כזאת. וכך גם בקשר הזוגי. אתה רואה מה שמפריע בבת הזוג שלך. אל תנסה עכשיו מיד לתרץ, להסביר, לנסות לשנות אותה, להגיד לה, אולי תשני חולצה, זה עושה לי לא כך טוב. תנסה להישאר עם זה. היא מלוכלכת עכשיו? הוא מלוכלך עכשיו? הקשר הזוגי שלכם מלוכלך עכשיו? תישאר עם זה קצת. תישאר עם זה. זה לאט לאט יחלוק.
כמה זמן אורך טיפול כזה?
שאלה לא פשוטה.
אני יודע. אנחנו יודעים, זה כמו שבאים ושואלים כמה זמן לוקח טיפול זוגי, אבל
כן, השאלה היא לא פשוטה כאן, כי בדרך כלל טיפול CBT וחשיפה ומניעת תגובה זה טיפול פרוטוקולי, זאת אומרת 12 מפגשים של ככה וככה. בפועל במעשה זה לא עובד ככה, ופרוטוקול הוא רק כדי לתת איזשהו שלד למטפל ללכת איתו. אבל במיוחד ROCD יש פה תהליך לא קצר, שמה שנקרא psycho-education, זאת אומרת, הסבר למטופל, שהוא יבין את המנגנון של ה-OCD, והמנגנון של ה-ROCD, והיכולת שלו לאט לאט לפתח את החוסן הזה שלה, להישאר עם שאלות, המוכנות להישאר עם זה, המוכנות לקחת סיכונים, זה תהליך שיכול להיות קצר, של 8-12 מפגשים, ויכול גם ארוך של חצי שנה ויותר, זה הרבה מאוד פעמים תלוי גם, בהאם יש צורך בטיפול תרופתי, שלא מעט אחוז מהמקרים זה נדרש, והאם הטיפול התרופתי משפיע בתרופה הראשונה שלוקחים, האם צריך להחליף טיפול, ולפעמים האינטראקציה בין הטיפול ההתנהגותי לטיפול התרופתי, לפעמים מתווה את האורך של הטיפול.
אני רוצה להגיד שאני קצת ככה, אם היה לי ברור, אני קצת מתחילה להתבלבל, כי גם בטיפול הרגיל וגם בטיפול הזוגי וגם בטיפול המילי, אנחנו כן משלבים עולמות של שהייה עם מצב, כן עולמות של הגדלת היכולת סובלנות ולהיות עם עצב ולהיות עם חמלה, זה עולם עשיר מאוד. אז מה שונה, מה בעצם פה שונה, שזה התמקדות ביחיד, נכון?
א',
בבית ומתרגל את זה נניח, ב', שאולי יש לו עוד התנהגויות אובססיביות אחרות, ואז
הוא... אז לא, אני אמקד, תודה על השאלה. קודם כל אמרת התמקדות ביחיד, זה נכון, אבל גם חשוב להגיד, ולא ציינו את זה, שבטיפול ב-ROCD, רוב הפעמים אני מביא גם את בן או בת הזוג, ואני צריך להדריך אותם איך לא להתאים את עצמם לכפייתיות של בן או בת הזוג.
לעצור את המעגל, כן.
בדיוק, לא להתאים, לא לשטוף לו את הידיים, so called. אלא להיות הוא עצמו כפי שהוא או כפי שהיא, ולא להתאים כדי כביכול להרגיע את בן או בת הזוג. זה סתם כזה, במאמר מוסגר אני אומר את זה. אבל ההבדל הוא, שוב, ההבדל הוא לא, אני אגיד, יש פה שתי הבדלים. א', באמת בהתמקדות. זה שבטיפול ב-OCD לא מתמקדים בתוכן. התוכן הוא לא מעניין בכלל. התוכן הוא לא רלוונטי. יכול להיות שיש משהו בתוכן, אבל אנחנו לא יכולים להתעסק עם התוכן כאשר אני מסתכל על התוכן בזכוכית מגדלת של עיניים של OCD. אני אתן דוגמה. דוגמה קצת מהעולם הדתי. עברנו עכשיו את סוכות. בסוכות, מי שמכיר, נוטלים ארבעת המינים, ואחד מהארבעת המינים זה האתרוג, הוא היעלום שבכתר של ארבעת המינים. וכמי שיודע, מי שהיה פעם בשוק ארבעת המינים, יש אנשים שעוברים ומחפשים אתרוג כמו בת זוג, לא פחות. עוברים דוכן דוכן, מסתכלים על האתרוג, בוחנים אותו, עד שמוצאים את האתרוג המושלם. ויש עניין בהלכה שאומר שצריך לבדוק את האתרוג כדי נטילה. כדי נטילה הכוונה היא במרחק שאתה נוטל את ארבעת המינים. זאת אומרת משהו כמו 30 סנטימטר. האמירה הזאת היא אמירה גאונית, היא אומרת, אתה חייב באיזשהו שלב לעצור ולא לבדוק יותר עמוק, כי באיזשהו נקודה אם אתה הולך ובודק ברזולוציות גבוהות יותר, זה בור ללא תחתית. כי גם האתרוג הזה נראה טוב, אם תלך עוד כמה סנטימטרים ותוציא את הזכוכית מגדלת, אתה תראה כל כך הרבה פגמים שאתה לא תוכל להתחבר לאתרוג הזה. בעצם מה שקורה ב-OCD, זה שהעיניים מיד נהיות מה שנקרא עין בלתי מזוינת, או יותר נכון להפך, עין בלתי מזוינת לא רואה את זה, זה עין מזוינת. זה כמו, אמרה לי מטופלת, העיניים שלי הם כמו מזאפ, מאבדת זיהוי פלילי. הבחינה, הרזולוציות שיורדים כאשר מסתכלים ובודקים ובוחנים את בן או בת הזוג, הן רזולוציות לא נורמליות, okay. לא הגיוניות. ואז זה יוצר מציאות של כל הזמן תשומת לב לרמות מאוד גבוהות של דפקטים, והתעסקות אינסופית בזה, וסבל, והמצוקה והאינטנסיביות בסופו של דבר, הם הכלי הכי חזק שלנו בזיהוי של האם מדובר על ROCD או לא, ולא מחייב שיהיו עוד אובססיות.
זאת אומרת שיכול להיות אובססיות אך ורק שקשורות למערכת יחסים. בוא נראה עוד חצי צעד שהוא מעניין אותנו, בוא נדבר על הצד של המיניות בתוך הקשר הזוגי הזה. איך זה נראה שם, איך זה יבוא לידי ביטוי, האם תהיה בכלל מיניות, האם תהיה רתיעה מהמיניות, האם תהיה דחייה.
האם קסים שקשורים להתניות?
שאלה מעולה. תראו, בהחלט, המיניות לרוב עלולה מאוד מאוד להיפגע. ולמה זה? הרבה פעמים, ה-ROCD, חלק מהנושאים שמטרידים את הבן אדם עם ה-ROCD, זה נושאים של מראה, משיכה, ודברים שקשורים למרחב הגופני. או אפילו לא הגופני, זה לא משנה. הם מגיעים למרחב המיני, כאשר במרחב המיני הדבר החשוב ביותר הוא הזרימה, הפלואו. והדבר החשוב ביותר זה לשחרר את הדברים שמפריעים, ולהתמסר למשהו לא חושב, גופני, יצרי, לתת לזה מקום פתוח. אבל עדיין ROCD, לא, הוא לא שולט בזה שבעצם שם, הוא רוצה להגיע לשם, וזה דבר אולי חשוב מאוד בקשר הזוגי, והוא רוצה להגיע לדבר חשוב מאוד ולהרגיש טוב, אז ממילא מערכת הרזולוציה הזאת, המיקרוסקופ בא ובודק עוד יותר חזק, האם אני נמשך אליה או לא, האם נמשכת אליו או לא, היא יפה בעיניי, יפה בעיניי, רגע, נעים לי, לא נעים לי, ובעצם כל הקשר המיני עלול להיות כל כך מורכב לבן אדם עם ה-ROCD, ומילא גם לבן אדם, לבן הזוג או בת הזוג, כי הם מרגישים שזה לא זורם, מרגישים בדיקות, לפעמים אני המון פעמים שומע על זה שמתחילים קשר מיני ויחסי מין, ותוך כדי מפסיקים פתאום, כי אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול להמשיך. המון דברים כאלה, הימנעויות מקשר מיני לפעמים, כי הקשר מיני מציף את זה יותר ויותר, כי שם יש אינסוף מחשבות, או לדוגמה, המון פעמים בקשר מיני, יכול להיות מחשבות, הרי יש המון פעמים ב-ROCD השוואות לאנשים אחרים, לנשים אחרות או לגברים אחרים, ואז מגיעים לקשר המיני, ופתאום ההשוואות צפות, ואז אומר, מה אני עושה? אני נמצא פה עם אשתי, או חברה שלי, ואני רק חושב על החברות שלה, או על אחותה, או על לא יודע מה, אני לא יכול לסבול את זה, מה יותר מרחיק מזה? עכשיו, זה לא בא בצורה של פנטזיה, ההפך הגמור, הוא הדבר האחרון שהוא רוצה לחשוב, זה זה.
כן. אבל זה גורמי הפרעה לאקט המיני שכל הזמן, כמו, אתה יודע, יש דימוי כזה מתוך החמלה, שזורקים עליך חיצים כל הזמן של מחיצות.
בדיוק, לגמרי, לגמרי, זה כל הזמן חיצים, זה יכול גם לפגוע בתפקוד המיני, במשיכה המיני, זה יכול פשוט לקרר את כל העניין, זה, וחלק מהעבודה ב-CBT, בחשיפה ומניעת תגובה, זה גם על עבודה, גם עבודה למרחב המיני, של ללמוד א', לא להימנע, ולהיות מוכן לבוא לאקט המיני, ולהיות שם על אף שתוך כדי יש דברים שמפריעים מאוד, וזה לא פשוט, כי אתה בעצם דורש מהבן אדם, המטופל, לבצע אקט מיני כאשר הוא מרגיש אולי אפילו דחייה, יודע, אני אקצין, אולי אפילו גועל, עכשיו דברים, איך אפשר? אז אפשר, כי ההבנה היא שהגועל והדחייה הזאת, זה גועל ודחייה שמגיעים, שאצל כל אחד היה, אם הוא היה מוצא את המיקרוסקופ שלו. אי אפשר, אנחנו חייבים להחזיר את זה לנורמה, דווקא על ידי התנהגות והתייחסות לזה, כאילו אין פה גועל ודחייה, אני קורא לזה, אני ככה זורק משהו שהוא דורש הרבה יותר רחבה, בכל אני אגיד את זה, אני משתמש במשפט, להיות טבעי בצורה מלאכותית. זה משהו ש... מחויבים לעשות בעבודה עם ה-OCD ובקשר הזוגי וגם בתחום המיני. בלי שמוכנים להתמסר לטבעיות המלאכותית, אי אפשר להתקדם באמת וליצור קשר טוב בתחום של ה-ROCD.
מה שאנחנו עושים, ושוב אני מרגישה שזה מתחבר ואני מתחילה להבין מתי זה כאילו כבר יהיה הפרעה, אבל בסך הכל מה שעושים בלימוד החקירה והחוויה המינית, הוא באמת פירוק של תחום-תחום. תחום של ריח, ותחום של מגע, ותחום של מבט בעיניים.
נכון.
אז אני יכול לשלוט בכל הקלט הזה, שנכנס אליי, אני יכול לזהות מה קורה לי, ולעשות שם את ה-ERP הזה.
עכשיו, אם באמת, רגע, אני אגיד, אני אתן הערה רגע מה שאמרת. אני לא בטוח שזה דבר, שזה חכם, כי במצב של ROCD, גם בתחום מיני, אני לעולם, זה קצת, לא לעולם, זה מסוכן קצת לבוא ולפרק את זה לגורמים, אפילו אם אני רוצה לעשות חשיפות לגורמים האלה, כי יש שם איזה גבול דק בין הפירוק לגורמים, שייתן לזה כביכול משמעות לכל דבר, לבין מקום שלהגיד, אין באמת משמעות לגורם הזה או לגורם הזה, זה חסר כל משמעות.
המטרה היא לחוות את המקום שאני יכול לשאות, לא לחקור.
אני, נכון, נכון. אבל אני אומר, יש גבול דק, כי לפעמים בחקירה הזאת, אנחנו יכולים, צריך לשים לב טוב לחשוב על זה, זו שאלה, את מעלה לי שאלה שאני צריך לחשוב עליה. האם הפירוק הזה, הוא יכול להועיל, או יש בו גם איזה צד של סכנה מסוימת? אבל אני מבין שאם זה באמת בשביל לחוות, צריך לעשות את זה בצורה נכונה, וכן, אבל ודאי לא כדי לחקור.
עם המון חמלה. חמלה מאפשרת לנו הלאה.
אז אנחנו, השעון דופק ובין
לב... מאוד מעניין.
מאוד מאוד מאוד, רגע, אבל אנחנו עוד לפני שנסיים, אנחנו רוצים כמה שאלות, עוד שתי שאלות. האם, מדי פעם עלו פה כל מיני כלים שזוג ששומע את הפוסט-קאסט יכול להכיל אותם, אבל אם אפשר עוד משהו לחדד, בפנייה ישירה שאתה פונה לזוג שהוא חושד שיש לו...
טיפים.
טיפים ברמת הטיפים או הפעולות שעליו לנקוד, מה היית אומר לו?
אז קודם כל, אני חושב שבן זוג או בת זוג שמרגישים מול בן או בת הזוג שלהם, שהם נמצאים במציאות של בור ללא תחתית, בקטע של חקירות, בדיקות, התאמות, שיחות אינסופיות של ניסיון להגיע להבנה של מה שמפריע, דברים אינסופיים כדי להרגיע את בן הזוג, אגב, זה יכול גם ה-OCD לגבי נאמנות בן הזוג, ואז יש שיחות אינסופיות על זה שאני אוהבת רק אותך, מה פתאום, לא חשבתי על אף אחד וכו', זה צריך להדליק נורה אדומה, ואולי לשים את הדברים לשולחן ולהגיד, רגע, אולי יש פה משהו פתולוגי וראוי לבירור. כאשר יש דבר כזה, כאשר באמת יש ROCD, אז יש פה שני דברים. לבן או בת הזוג של סובל מה-ROCD, שלב ראשון, לאט לאט להפסיק התאמות. להפסיק לשנות את עצמך בשביל בן או בת הזוג, כי זה הרסני גם לך או לך, גם לבן או בת הזוג וגם לקשר הזוגי. לבן אדם עם ה-ROCD, שוב, אין מנוס מטיפול, אבל אם זה טיפ, אז דבר ראשון, להבין שהמלחמה האינסופית בספקות ובשאלות ובדברים שמפריעים, היא לא מועילה והיא לא תוביל לשום מקום מלבד התבחבשות והסתבכות. ולנסות כמה שיותר לא להיאבק, לתת לזה להיות, לקבל עם חמלה את התחושות של האולי ושל הספק.
להבין שהוא לא אשם.
אין שום, חד משמעית. אגב, אני אתר שאני גונב עוד חצי דקה, אני
אסביר.
אמרת לא השם, אחד מהדברים הכי כואבים, יותר מאשר כל שאר ה-ROCD, הכי כואבים ב-ROCD, שאני פוגש אצל אנשים מה-ROCD, זה תחושות אשמה נוראיות. כי הם אומרים, מה אני עושה לבת הזוג שלי? הם יודעים הרבה פעמים שאני יודע שהיא טובה, אבל איך אני גומר אותה? אני מבקר אותה בלי סוף, אני לא יכול לקבל אותה, איזה רע אני. ותחילות ההשמעה האלה ודאי לא מועילות, וחלק מה, ואולי זה עוד טיפ גם לבן אדם עם ה-OCD וגם למטפלים, הבן אדם לא שולט במחשבות האלה, ואין לו, לא צריכה להיות אשמה במחשבות האלה, הוא כן, בתהליך הטיפול ייקח אחריות, אבל אשמה ודאי לא, הוא לא שולט.
זה אורגני, זה נורולוגי, זה משהו ככה שהוא...
נכון, כמו שהוא לא שולט במחשבה שפתאום מרגיש מלוכלך. הוא לא שולט בזה, הוא לא בוחר את זה.
נכון, אנחנו גם רוצים להנחיח את המקום הזה שזה בר טיפול, ויש כלים היום.
חד משמעית, בר טיפול, אפשר בהחלט לשנות את זה ברמה מאוד משמעותית, להופכי את זה ברמה מאוד משמעותית, שוב, הרבה פעמים בשילוב טיפול תרופתי, לא תמיד, אבל זה כבר, המטפל צריך לדון ולחשוב.
כן. תודה, לסיכום אנחנו תמיד שואלים את האנשים שאיתם אנחנו משחקים על החזון בתחום הזה לטווח ארוך יותר של עוד 10 שנים.
חזון אישי.
ברמה אישית, איפה, מה החזון שלך?
אוקיי. אז קודם כל החזון הוא שזה יהיה דבר מוכר בכל קליניקה. וגם אישית, גם בטיפול פרטני וגם זוגי. ודבר שני, שנפתח יכולות של רפואה מונעת. ל-ROCD. לא תמיד אפשר, אבל זה מה שאני, אחד הדברים שאני רואה בזמן האחרון, שבאים אליי הרבה פעמים זוגות ששמעו על ROCD, ואני מזהה שאין שם עדיין ROCD ברמה פתולוגית, אבל ברור לי שאם לא היו מגיעים אליי, והיו מגיעים למישהו שלא מכיר את זה, והיה מתחיל לחקור ולחפור בתוך החלק הזוגי, הגיוני מאוד שהם היו מגיעים ל-ROCD.
אוקיי, אוקיי. אז גם...
אנחנו בהחלט מתחברים למקום שאפשר לפתח חוסן זוגי, וחוסן ב... אני לא מחפשת את המילה, חוסן מיני, איך להיות מיניות, משהו כזה, כן? יש מה ללמוד.
וגם, כן, גם בנושא הזה שצריך להעיר את זה ליותר ויותר מטפלים את הנושא בכלל של ה-ROCD, שזה חלק מ...
כל המטפלים הזוגיים.
כן, שזה קיים.
וואו, איזה כיף לנו, אז ישרנו שעשינו את התוכנית הזאת, תודה לך.
היה לי תענוג, ממש תודה רבה, ותודה רבה על השאלות המדויקות, ממש תודה שדייקתם אותי ונתתם לי... לתת את התשובות.
תודה לך, ואתה נמצא ברשתות, או איך מטרים?
כן, אפשר למצוא אותי באתר של OCD קליניק רמת גן, אם עושים בגוגל OCD קליניק רמת גן, רואים אותי שם, יש את המספר, אפשר להשיג אותי, את הקליניקה.
אנחנו בפתחה של שנה חדשה, אז בוא נגיד שמי ייתן ועוד חצי שנה, שנה, נעשה שוב פודקאסט על מחקרים חדשים בתחום.
אמן, אמן.
תודה רבה
ולהתראות.
שלום שלום.
התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות. טיפול זוגי ומיני. מין, טימיות, בשיח ומגע. קליניקות ברחובות ובתל אביב ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושב ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ. אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר, בשביל הזוגיות. 0544-9765-29